Haideles!
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים, שנזכה שהימים יהפכו לימי ששון ולימי שמחה. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פנתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעת הדשמי ההלכה למעשה. בראשית הדברים נרצה להודות למפיק ולטכנאי הקום מסורים, שלמה פולק, אוריה וולמן ולכל המסעים במלאכת הקודש, ונבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שילחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שאר חולי ישראל, ונצא ללמוד מדיני חודש אב, כפי שאמרו חז"ל, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. אמרו חז"ל, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. הגמרא בסוף מסכת תענית. פוסק המגן אברהם שהכוונה לא להיות בשמחה בכלל. ממעטין בשמחה, הכוונה למעט את השמחה לחלוטין. מרן המשנה ברורה מביא בזה כמה דעות, שיש מקילים לשמוח פחות, למעט את השמחה, ולא שהכוונה לא לשמוח בכלל. כשסוף הזמן הוא עשירי באב ועד בכלל. כך הכריעו מרן הבן איש חי וערוך השולחן, גם י' באב הוא עדיין נכלל בכלל מה שאמרה המשנה, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. החתם סופר על הגיליון מכריע שכדאי עד ט' באב למעט בשמחה, ומאז לא היו ימים טובים לישראל. ישנם בין הפוסקים, כך ראיתי גם בספר הקדוש בית ישראל הרבי מגור זכר צדיק לברכה, שאחרי שבת נחמו, זה כאין חודש חדש, נחמו נחמו עמי. ננסה בפינתנו לעומקם של דברים, לגעת בדינים שמתחילים מראש חודש אב, דיני אבלות, והשוני המובהק להלכה ולמעשה בין הספרדים לאשכנזים. מראש חודש לא תופרים ולא סורגים בגדים חדשים. וכשם שלא תופרים ולא סורגים ולא יוצרים בגד חדש, גם לא קונים בגדים חדשים, כשהחל מראש חודש אב אפילו לא בגדים פשוטים. גם נעליים וכדומה לא קונים ולא מתקנים. כך פסק לנו מרן השולחן ערוך ומרן הרמ"א. במקום הפסד לא תקנו חכמים דבריהם. לכן אם יש מחירה של סוף עונה, כדוגמה, אם אני לא אקנה עכשיו, אני יודעת שאני אפסיד את ההנחה, מותר לקנות כדי לא להפסיד, אבל לא ללבוש. ההלבשה תמתין עד אחרי תשעה באב. גם סוחר בדים, אריגים ובגדים וכדומה, הוא יכול להזמין את מה שהוא נצרך, כי אם הוא לא יזמין עכשיו, הוא יופסד לאחר תשעת הימים. לעומת זאת, לילדים קטנים, כל עוד שהם לא הגיעו לגיל מצוות, מותר לקנות, לתפור, לסרוג, כיבוס וקנייה הדין שווה. וכשם שמותר לחבס לילדים קטנים, לפי החיי אדם והפרימגדים עד גיל בר מצווה, ממילא גם קנייה מותרת להם. כך פוסק המגן אברהם, כיבוס וקנייה זה דין שווה. ואם אנחנו מקילים לילד קטן כשהוא נצרך, אנחנו מקילים לו לקנות לו בגד, לחבס לו בגד, הוא הדין גם לקנות. כמובן שהתנאי שאין להם את מה שהם צריכים. אז אנחנו מתירים לקנות, לתפור, לסרוג, לחבס. מה שאנחנו אוסרים לתפור ולסרוג, באופן כללי, הכוונה היא לבגדים חדשים, או לסיים בגד חדש, עכשיו הוא מגיע לגמר שלו, לתקן קרע או לעשות טלאי וכדומה, כותב הקף החיים ועוד מן הפוסקים מותר. מה שעסקינן זה לסיים או לעשות בגד חדש. לתן דוגמה, לפתוח מכפלת על מנת לתקן בגד שהוא יהיה ראוי לפי המידה, זה גמר מלאכה של בגד וזה אסור. כיבוס בגדים ותספורת וגילוח ורחיצה. הספרדים כדעת מרן מתחילים לאסור רק במוצאי שבת הקרוב, שבוע שחל בו תשעה באב. ולפני כן, גם לשבת חזון, מסתפרים ומתרחצים כרגיל. כששבת חזון היא שבת תשעה באב שנדחה, תשעה באב שנדחה ליום ראשון למוצאי שבת, אז מחמירים לאחר חצות גם בני ספרד, כפי שכותב מרן השולחן ערוך. אבל כשתשעה באב כמו השנה יוצא באחד מימות השבוע, לא ביום ראשון, גם לשבת חזון ועד הרבה, לכבוד שבת קודש, אפשר להסתפר, אפשר להתרחץ, אפשר לחבס כרגיל. לעומת זאת האשכנזים כבר נוהגים כדברי מרן הרמה לא להסתפר ולא להתגלח כבר מ-17 בתמוז. והאיסור של כביסה וגיעוץ הוא החל מליל ראש חודש. גם בקציצת ציפורניים יש שהחמירו בשבוע שחל בו תשעה באב. זו מחלוקת בין התז למגן אברהם, אבל לכבוד שבת חזון מותר לכתחילה. היה מי שהחמיר כל שלושת השבועות לנהוג אבלות ולא לקצוץ תופרי, לא לקצוץ את הציפורניים, אנחנו לא פוסקים כך להלכה. מה שאנחנו מחמירים זה שבוע שחל בו תשעה באב, למעט לכבוד שבת חזון שמותר, גם מי שלא כל ערב שבת כוסה ציפורניים מותר. על פי סוד, אם הציפורניים עוטפות על הבשר, צריך לגזור אותם בכל מקרה, אפילו בערב תשעה באב, כך כותב מרן הבן איש חי. אבל כאמור, על פי הלכה, אנחנו לא קוצצים ציפורניים בשבוע שחל בו תשעה באב, אלא לכבוד שבת קודש. כשאנחנו אוסרים כיבוס, זה לא רק לחבס, אלא גם ללבוש בגדים מחובסים. מי שלא הספיק להכין בגדים, והוא לבש אותם מערב תשעת הימים, אז מכיוון שהוא לבש אותם, הם נחשבים כשהם כבר לא מחובסים. אבל אם הוא לא הכין, והוא לא לבש את הבגדים מערב תשעת הימים, אפשר גם עכשיו לקחת את הבגד לאשכנזים, וכן לספרדים משבוע שחל בו תשעה באב, אם לא הספיק עד שבת, מותר גם בשבת, אם הוא לא יאמר במפורש שזה עבור יום חול, להניח על גבי הרצפה, או ללבוש על עצמו כמה דקות, אם זה על הרצפה מטבע הדברים היא לא נקייה לגמרי, אם זה על עצמו, הרי שהוא קלקל בכך את הגיעוץ, וזה נחשב שהבגד כבר לא מחובס, אין צורך כמה שעות, די אפילו בכמה דקות. כותב הפתחי תשובה ביורה דעה בלכות אבלות, שכל האיסור באבלות ותשעה באב נחשב אבלות ישנה, זה רק בתענוג, או להתנאות, אבל בגד שהזיעו בו, בפרט כאן בארץ ישראל שהחום כל כך מעיק בתקופה הזו, בגד שצמוד לגוף אפשר להקל, להחליף גרביים וגופיות וכו'. והיחס לתשעת הימים כאמור כמו אבלות ישנה, לכן אנחנו מקילים בדבר. ואין צורך קודם להניח על גבי הקרקע, כותב ערוך השולחן, את אותו בגד שמטרתו להיות על גבי הגוף עצמו והוא מזיע. לגבי רחיצה כאמור לבני אשכנז היא אסורה. גם לכבוד שבת קודש. התיר מרן הרמה בשבת חזון הקרובה, רק פניו, ידיו ורגליו בצונן. כמו שכתב ערוך השולחן, שתמיד מאז ומעולם המקוואות היו סגורים על מנעול ובריח בערב שבת חזון. מרן המשנה ברורה מביא שמותר פניו, ידיו ורגליו בחמין למי שרגיל כל ערב שבת, אבל שזה יהיה בלי סבון. כותב מרן השבט הלוי, בחלק ח' שמי שסובל מאוד מזהה, וכאן החום כאמור מעיק מאוד, ימים חמים מאוד, יכול להקל גם כל השבוע, לאו דווקא לשבת קודש, במים פושרים וסבון רק במקום זהה. ועבר עבר, לא את כל האיברים ביחד. צריך כמובן להיזהר שהדברים יעשו בצנאה ולא במקווה ברבים. מקווה בערב שבת, אם עסקינן במקווה, מותרת במים קרים. לא במים חמים שמטבע הדברים גורמים הנאה. מי שלא מסוגל בשום אופן מים קרים, יכול לעכל, אבל לטבול ולצאת. שלא יהיה עניין של תענוג. השנה שתשעה באב חל ביום חמישי, היא רצון שיהפך לימי ששון ושמחה, מותר מיד במוצאי תשעה באב, ביום חמישי בלילה, להתרחץ, להסתפר ולחבס, מכיוון שהכל לכבוד שבת קודש. ונחלקו האחרונים, יש אומרים מרן רב שלמה זלמן נוירבך שרק מה שלכבוד שבת ממש. זאת אומרת הכיבוס של הבגדים שנצטרך לשבת. להתקלח בתנאי של המוכרת, לא נתקלח שהוא לכבוד שבת. אבל אם זה לא לכבוד שבת, זה עדיין אסור. ויש אומרים, בספר מחזה אליהו, בשוט מור ועלות, ראיתי בפנים, כותב בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו יגן עלינו, שהשנה הזו לא תקנו חזל אבלות במוצאי תשעה באב. רק בבשר ויין וגם שירים, צריך לדעת, הם אסורים משום אבלות של לילה. בשר ויין יהיו מותרים אך ורק בבוקר של ערב שבת, וגם מוזיקה, כפי שהורינו כאן ברדיו כל חי, רק ביום שישי בבוקר, כי אבלות של לילה. אבל שאר הדברים, הכל מותר לכתחילה. אפילו בשר ויין שאנחנו אוסרים, בבוקר זה רק עד חצות, ויש שהקלו כבר בבוקר של ערב שבת קודש כפי שאמרנו. אז כך שהמקל בהחלט יש לו על מי לסמוך. יהיו הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל. אנחנו נתייחס כאן לשאלה חשובה ונצא להפסקה למאזינים שממתינים. בערב ראש חודש אב לא הייתה לנו אפשרות לחבס את הבגדים עקב תקלה חשמלית ממושכת. יש בביתנו הרבה מאוד בגדים רטובים. האם יש דרך לחבס על מנת שיהיו לנו מספיק בגדים ועל מנת שלא יהרסו? מכיוון שיש כאן דבר העבד, הבגדים יהרסו בגלל הרטיבות, ואתם גם צריכים את הבגדים. לכן נקה לחבס כל עוד שזה לא שבוע שחל בו תשעה באב. כדאי להכניס גם בגד של ילד לכל כביסה, ושזה יהיה בצינה, כי בבגדי קטנים אנחנו מקילים, ואז אנחנו נקל בגלל דבר העבד. נצא להפסקה וכבר נשוב בתוכניתנו דרך חיים. אם כבר נתייחס לשאלות מן האתר, שאלה ראשונה, הרב הזכיר תוך כדי דיבור, שאם הציפורן עודפת על הבשר, יש חובה לקצוץ אפילו בערב תשעה באב, נכון? א', מה המקור? ב', מה בכלל המקור לדבר? ג', האם זה גם בנשים? ד', האם יש בעיה להסתפר בערב שבת אחרי חצות לספרדים בערב שבת חזון? המקור, ציטטנו את הקף החיים בשם מרן הבן איש חי. המקור בכלל הוא בזוהר. בזוהר, בפרשת ויקל, וגם רב חיים ויטל בעץ חיים, שמאוד מחמירים, ששם נטלים החיצונים בציפורן שעודפת על הבשר, והעונש גדול מאוד למי שמגדל מעל הבשר. לגבי הבדל בין גבר לאישה, לא ראיתי מי שמחלק, צריך עיון. לגבי תספורת, מותר להסתפר ולהתגלח לכבוד שבת חזון לספרדים. רק שחל תשעה באב בשבת ונדחה, מחמירים, כמו שכותב מרן. הארי הקדוש באופן כללי לא היה מסתפר אחרי חצות גם בערב שבת. למה? כי הדינים גוברים. כך כתוב בשער המצוות בפרשת קדושים, ומרן המשנה ברורה מביא את הדברים בסימן רשנון א', הסיבה לכך כותב מרן המשנה ברורה, מחשה שיעבור זמן תפילה, לא בגלל עניין של דינים גוברים, אלא מכיוון שזה זמן של מנחה גדולה. אבל כשמסתכלים בשער המצוות, הוא כותב שהוא לא היה מסתפר אחרי חצות, כן כי הדינים גוברים. מרן היחה ודעת, יש לו תשובה עצומה בחלק ד', שעל פי סוד אין מניעה להסתפר אחרי חצות, וכמו שנוהגים רבים, רק בערב פסח הדבר אסור כדי לא לעשות מלאכה בערב פסח. ערב טוב ומבורך למאזין וסליחה על ההמתנה, בבקשה.
שתי לי, שכל יום אנחנו אומרים אלא עוד 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 נפלא עוד עוד נשמות. האם צריך, מה צריך לכוון? דוגמה כתוב לגבי לאה שלא עודתה לעתיד, הפסיקה ללדת. האם צריך את ההודעות, להודות גם לעבר וגם לעתיד, שלא אין לו בעיה, דוגמה, גם לכוון על הנשים נפלאות שקושבו עשה, ושיעשה על החיים שנתם, על הקשר שנתם, ושיתם, או לא צריך יותר מדי לחשוב, זה דבר אחד. דבר שני, עשיתי לשאול שכתוב שבגמרא אסור להוסיף הודעה. השאלה היא אדם שקונה פירות, מברך על העץ או אדמה, אחר כך שחיינו, האם לפניכם מותר לשבח את הקדוש ולהגיד, מה רבו מעשיך השם, תוך מה עשית? האם תקרא הוספה? זה בעיה בזה, זה שתי שאלות שבינתיים רצו לשאול את הרב.
ברוכים תהיו. לגבי השאלה הראשונה, אתה, הפסוק אומר, עודתה לאה. עכשיו היא עודתה, לכן ותעצור מלדת. מכיוון שרק עכשיו היא עודתה, רק עכשיו היא הרגישה צורך לקרוא ליהודה, יהודה על שם ההודיה, לכן כמו שציטטתם, ותעמוד מלדת. משמע מזה? שצריך תמיד להודות, ולא רק עכשיו שנטלתי יותר מחלקי, כי ידע ברוח קודשה שכל אחת מן המאות עתידה ללדת שלוש ילדים, ואנחנו הרי ארבע אמאות. נכון, אנחנו מודים על העבר ומבקשים על העתיד, וכשאנחנו אומרים כל ההודעות, אנחנו מגדילים לומר בתפילת מודים על ניסיך ונפלאותיך וטובותיך שבכל עת. ערב, הבוקר וצהריים. אומר רב ננזר מסוחות שוב שהכוונה ערב, הבוקר וצהריים, ואומר הניסים והנפלאות שאנחנו זוכים להם ערב, בבוקר וצהריים. ולכן ההערה של כבודו חשובה מאוד, ומותר לאדם וחובה לאדם שההודיה שלו תהיה בעצם גם על העבר וגם על העתיד. לגבי להוסיף על שבחו של הקודש ברוך הוא, ידוע מה שחזל לימדונו, שאדם הוסיף מעבר לכל הגדול, הגיבור והנורא, גמרא בברכות, בדף למד ג' והירושלמי מסכת בברכות, הוסיף הנורא והאדיר והעזוז והעירוי והחזק ועוד ועוד, חיכה לו עד שסיים, אמר לו סיימתיו לכולי שבחי דמרח, ענן, אניקלה דאמרינן, אילב דאמרינו משה רבנו באורייתא, ואתו אנשי כנסת הגדולה, מעבר לזה אנחנו לא מוסיפים. זאת אומרת, להוסיף מעבר למה שתקנו לנו חזל, מעבר לכך אנחנו לא מוסיפים. הנוסח של התפילה, הנוסח של מטבע שטבעו חכמים, זה הנוסח שאיתו אנחנו משבחים ומודים, ולזה אנחנו מצמצטים את השבח ואת ההודיה שלנו. אדם שרוצה מעבר לכך, תמיד יכול לבוא ולומר נשמת כל חי, תמיד יכול לבוא ולהוסיף, אבל לא להוסיף על עיקר הברכה. זאת אומרת שלא בתוך נוסח הברכה עצמה, יוסיף עוד פרטים נוספים. הוא יכול לפני, כמו שכבודו אמר, הוא יכול לתת לפני כן הודיה נוספת, ולאחר מכן לברך, הוא יכול גם כן לאחר מכן, אבל לא שבתוך הנוסח עצמו הוא יוסיף מעבר למה שחזל לימדו אותנו. ולכן הוא דיבר איתו בצורה כל כך קשה. אנחנו יודעים ממרן רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שכשהוא היה רוצה להודות מאוד על הטוב אשר גמלנו, בעיקר כשנולד לו נכד, ואין בהלכה דין מנהג לברך על הולדה של נכד, אז הוא היה מחפש את הדרך. והדרך שהוא היה מוסיף, הוא היה לוקח שתי יינות, באופן שכתוב בשולחן ערוך, כדי לחייב את עצמו בברכת הטוב והמיטיב, ואז הוא היה מברך את הטוב והמיטיב, ואז ההוספה הזאת היא לא הייתה בתוך הברכה, לא הייתה בתוך הברכה, אלא ההוספה הזאת היא הייתה מעבר לכך. אבל להוסיף בתוך הברכה, זה אי אפשר.
טוב, עוד שאלה, לגבי המעשר צפים. מעשר צפים כתוב שכדי להוסיף חומש, כדי להתעשר. מה הסיבה שהרם שנותר חומש 20% מתרשם, וגם כתוב שהקדוש ברוך הוא שאפשר לנסות, לא לפחד לתת חומץ לכל המוסדות והארגונים, להיות שותפים לכל המצוות שמעשים. למה לגבי תפילין שעולה דלית 5,000 שקל, לא כתוב שאפשר לנסות את הקדוש ברוך הוא? כל יש הרבה מצוות שעולה הרבה כסף, דוגמה חתונה. לגבי מעשר כתוב שכן אפשר לנסות את הקדוש ברוך הוא, לתת מעשר אחרי שהוא ייתן לפחד. לא למה לפחד. השאלה זה שאלה אחת לגבי מעשר, אדם שנותן לכל המוסדות וכוללים. האם הוא שפך ללימוד או לכל המצוות שהם עושים? דוגמה אחת, יש לו 10 ילדים, יש לו אנשים ששולח את המוצרה לישיבות, הוא שותף לכל המצוות שהם עושים, גם שכאילו תלם לכל התלמוד תורה, או רק ללימוד שהם לומדים בכוללים?
ראשית כל, מעשר כספים היום דינו מעיקר הדין מצד מנהג, ואומר אין חובה לתת מעשר כספים, ומנהג שנהגו בו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, שנאמר בו שהוא נתן לשם ויתן לו מעשר מכל, יצחק אבינו, שכתוב שהעומדן שהוא מצא 100 שערים היה למעשרות, ויעקב אבינו, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. זה מנהג שנהגו בו אבותינו, ואנחנו פוסקים כך, מעל 10 פוסקים, ככה פוסקים כדעת התז, שזה מצד מנהג, כדעת הבח ועוד. המנהג הזה הוא מנהג שכשאדם נוהג אותו בפעם אחת בצורה קבועה בליבו, או 3 פעמים, גם אם הוא לא הכריע בדבר באופן פסקני, זה נפח להיות לנדר. לכן צריך להיזהר לומר בפעם הראשונה שאנחנו מפרישים, הרי אני נותן בלי נדר. המעשר שאנחנו נותנים הוא מעשר מדויק. מעבר למעשר זה מדין צדקה, לא מדין מעשר, כך כותב החפץ חיים באהבת חסד. המקור לתת חומש לא נמצא בספרי הראשונים. מקובל כך לומר בשם רבי חיים מוולוז'ין, וככה סטייפלר מביא זכר צדיק לברכה, שמי שנותן חומש ואומר 20% מלבר, זוכה שיש עליו שמירה מיוחדת, שנאמר בכל אשר תיתן לי עשר העשרן, או פעמיים העשר, הווה אומר חומש, ויעקב אבינו אומר, ושמרני בדרך השני הולך, ונתן לי לחם לאכול, ובגד ללבוש, שמובטח לו שלא תמות רגלו, זה הלשון המדויקת. אבל, כשעסקינן במעשר, החלוקה ביני לבין המקבל, נחלקו הקדמונים האם זה נחשב 100% לכל אחד כי נר אחד נר למאה, יששכר וזבולון שביחד זוכים לתורה, או כמו שכותב האמרה בינה מרב מאיר קליש בתשובה האחרונה ביורה דעה מביא בשם רבי גאון, וכך כותב האגרות משה בהרחבה, יש קובץ מוריה שיצא, אז אני זוכר חב זין קומדומני, מאמר שלם שאי אפשר לקנות את עמל התורה. אפשר לקנות את ידיעת התורה, את השלווה שעסקתי בה בתורה, אבל את עמל התורה אי אפשר לקנות. וממילא, כשאדם זוכה להחזיק לומדי תורה, עץ חיים מלמחזיקים בה. זוכה באמת לחיים, למוצאות חיים, לתורת חיים, מכוח אהבת חסד. זוכה לקחת חלק בקניין תורה במאת האחוזים, אבל לא בעמלה של תורה, שזה דבר שאי אפשר למכור אותו, וזה נצור לעמלי תורה עמלה. בעולם הזה ובעולם הבא. ברוכים תהיו. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום הרב, שומעים אותי?
ערב שבת שלום. כן, בבקשה.
כן. רציתי לשאול את הרב, אני גר בבני ברק. עכשיו, זה לא סוד המצב שקרה בבני ברק, כל הבלגן והזה. אז קודם כל, אנחנו בדרך כלל שמים בערב שבת מלכודות, לא ייכנסו עכברים חולדות לתוך הבית. זה מותר אם זה על מנת שזה בשבת?
אז כך, בעצם מי שצד בשבת, אומרת המשנה, את כל השמונה שרצים, חייב מן התורה, חייב מן התורה. אומר המגן אברהם בסימן שינטת זין, שכמו שאסור להניח מצודות לצוד בעלי חיים בשבת, אז אותו דבר אסיר לנוח בשבת, מצודה, זאת אומרת מלכודת, לצוד את האחברים. ככה פסקו הרבה מן האחרונים כדעת המגן אברהם בלכות צידה סימן שינטת זין. מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, בחזון עובדיה כותב, שמי שצד עכברים בבית שלו, בשבת, שם על קודת, וודאי שהוא לא מתכוון להשתמש בגוף העכבר. אז ודאי שהוא לא חייב מהתורה. זה לא כמו שמונה שרצים שאדם עושה אותם בשביל להשתמש באור. אז מלאכה שאין צורך בגופה, היא רק מדי רבנן. הוא מביא את זה בהרחבה גדולה. ומעיקר הדין, אין איסור להניח מלכודת עכברים בשבת. משתי סיבות. א', כל העכבר לא ניצוד מיד. רק לאחר זמן. זה גרמה. שנית, הצידה שלו לא אסורה מהתורה. אז לכן מעיקר הדין, גם בשבת, כבודו דיבר על ערב שבת, אנחנו עוסקים בשבת. אני רק יוסיף ויחתום שמרן ביביע עומר מביא את האור זרוע, מגדולי רבני אשכנז, שהם כן כתבו להחמיר בדבר, גם לא עכברים. למה? בגלל הגזרה של רבותינו שלא להניח מצודה בשבת. אז לכן המסקנה היא שבשבת להחמיר באיסור דרבנן שגזרו על כל החיות שלא לצוד אותם, אבל בערב שבת ודאי שאין בזה איסור.
אני גם רק רציתי להגיד כל תושבי בני ברק שיש קו של גמ"ח תרופות בדיוק למקרים האלה שחולדות נושכות, זה פתחו קו מיוחד.
אז כבודו ייתן את הפרטים. כן, כן.
המספר הוא 077-4511-484. יש שם גם מידע שבכללי תושבי בני ברק צריכים לדעת, באמת מאוד חשוב. המצב לא פשוט עכשיו בעיה.
כבודו ברשותו יחזור שוב על המספר, אני לא בטוח שכל אחד ששמע הספיק לקחת מהר את הדף ואת העת, כבודו יחזור בבקשה.
אז הנה, אני חוזר שוב על המספר, המספר הוא 077-4511-484, זה לא מספר שעונה מישהו, זה קו שיש בו שלוחה גם שמפנה לגמר של תקופות, ויש שם כל מה שצריכים לדעת.
יישר כוח גדול, ברוכים תהיו. שלא נדע לו נזק ולא צער, ערב שבת שלום, ברוכים תהיו. האם הרב יכול לסכם מה מותר לקטנים בתשעת הימים בבקשה, ומה הגדר של קטן? אז מכילה ממאזינים שממתינים שאלה חשובה לך למעשה. שוב, לספרדים אין מניעה גם בגדול עד שבוע שחל בו תשעה באב. לגבי רחיצה לספרדים ממוצאי שבת. ולאשכנזים כבר החל מליל ראש חודש, עד גיל 3 רוחצים במים חבים, חמים וסבון כרגיל. זה חלק מהגדילה של הקטנים. זה נקרא בלשון של חזר, היינו ריביסיו, בזה הם גדולים, גדלים. מגיל 3, כתב מרן המשנה ברורה, שלהוריד מהם את הזיעה ואת הלכלוך במים פושרים וסבון איכן שצריך. לא לעשות אמבטיה, לעשות רק טוש. לגבי קיבוס ותספורת, הפרי מגדים כתב, לחבס ולקנות זה היינו אך. הדגשנו את זה לפני כן, וגם תספורת. הפרי מגדים כתב, שמשמע ממרן השולחן ערוך ומרן הרמה, שעד גיל בר מצווה 13 מותר לחבס ומותר לקנות בגדים חדשים. למעשה אנחנו לא נוהגים כך, נוהגים כמו שכותב הקף החיים בשם החיי אדם, וגם בעל הלבוש, שהיתר הוא רק עד גיל 3-4. אבל כל זה משבוע שחל בו, זאת אומרת מיום ראשון, מוצאי שבת, עד שבת הכל מותר לקטנים, כי לא גזרו על הקטנים, אלא משבוע שחל בו. וכאמור, לפי זה נבין שמותר גם לקנות בגדים לקטנים, אם צריך, רק אם צריך כמובן. ואותו דבר לעניין תספורת. מה שאנחנו מחמירים בקטן, זה רק משבוע שחל בו, כך כותב משנה ברורה בשם החיי אדם. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
ערב שבת שלום, בבקשה.
שלום, ראשית יישר כוח עצום על כל התשובות הנפלאות.
ברוכים תהיו. בבקשה כבודו.
תודה. הרב, רציתי לשאול לגבי אדם שסובל מחרדות. ומטופל כמובן בכל מה שצריך, אבל לגבי הצום, אם יוסיף לו עוד יותר לחץ ויחשוב שיכול לקרות לו משהו בגלל הצום, אז מה הוא יעשה לגבי תשעה באב?
אנחנו נתייחס לשאלה הזאת בעזרת השם גם בשבוע הבא. בעזרת השם אנחנו נהיה כאן עם רופא, שהרופא יהיה איתנו בעזרת השם כשעה וחצי ויענה על שאלות הלכה למעשה, אבל כן נתייחס לשאלה הזאת הלכה למעשה. הפוסקים דנו בדבר והתייחסו לדבר. אדם שנכנס להתקף חרדה, וגם אנשים שיש להם לצערנו בגלל המחלה או בגלל זקנה השתבשה דעתם, ואם לא ייתנו להם לאכול הם יכולים להגיע למצב קיצוני בתגובות שלהם, יכולים להגיע לטירוף הדעת. איך אנחנו מתייחסים לדבר הלכה למעשה? כותב הדעת תורה בסימן תף ריש י"ח, הדעת תורה זה המהרש"א מברז'אן, כותב בהרחבה שאם עסקינן ביום כיפור, אז ודאי שאכילה ושתייה פחות מכשיעור. אבל אם עסקינן בתשעה באב, אין דין של שיעורים בתשעה באב. ולכן אם הוא מגיע למצב שהוא נכנס לחרדה של ממש, כותב על יבושי מרדכי ויגרות משה באבן העזר ורב שלום זלמן אוירבך בשמירת שבת כהלכתה, יש מאמר רפואי גדול בסוף ספר מועדי קודש, שאנחנו מתייחסים לאותו אדם שמקבל כעת את ההתקף חרדה כמו שחזל דיברו על בולמוס, על חוזה שהחזתו חמה. אנחנו מתייחסים אליו כמסוכן לכל דבר, והוא אוכל ושותה כרגיל עד שנחה דעתו. כשנחה דעתו והוא רגוע כעת והוא אכל ושתה כרגיל, כמובן אם אפשר ודי בשתייה, אם אפשר ודי באכילה, כי אכילה ושתייה לא מצטרפים כמו שאומרת המשנה ביומה, הוא ממשיך הלאה לצום. ואם יגיע שוב חלילה התקף, הוא שוב יאכל וישתה, כי באותו רגע הוא נכנס למצב של סכנה. ההבדל בין תשעה באב ליום כיפור, נרחיב בזה בעזרת השם, שבתשעה באב גם חולה שאין בו סכנה, הוא נכנס למצב שאין בו סכנה אבל הוא חולה, הוא פטור מן הצום. ביום כיפור רק חולה שיש בו סכנה. אדם שנכנס למצב של חרדה של ממש, הוא נחשב לחולה שיש בו סכנה, ולכן אוכל ושותה מיד, ואם אפשר רק אכילה ואם אפשר רק שתייה, ונרגעת נפשו וממשיך לצום. וממשיך לצום, כותב מרן החתם סופר בתשובה ארוכה בסימן קנ"ח, אחת התשובות היסודיות, קנ"ז, הוא יכול גם לעלות לתורה. הוא יכול גם לומר ענינו. ומדוע? כי הוא עכשיו שבר את הצום בגלל קושי, אבל הוא ממשיך לצום. הצום שלו ממשיך, יכול הלאה להתפלל ויכול הלאה לומר ענייני וגם לשאת את כפיו אם הוא כהן.
תודה רבה הרב, אבל כאילו יתחיל לצום וימתין לרגע שיהיה לו את ההתקפה ואז יאכל?
השאלה הזאת צריך לדון בה לפי האדם, כל אדם לעצמו. זאת אומרת, יש אדם שמודע מתי תחילת החרדה שלו. כשם שיש אדם שחולה באפילפסיה והוא יודע והוא מרגיש שזה הולך להגיע, אז באותו רגע אוכל ושותה. אבל יש אדם שלא יודע מתי זה יתקוף אותו. אז אם הוא יאכל וישתה מראש, אז ודאי לו שהוא לא יגיע למצב של החרדה הזאת. אדם כזה שלא יודע מתי זה יקרה, והוא לא יודע לאמוד את תחילת החרדה או תחילת הקושי הפיזי, הנפשי, המנטלי שלו, בזה כתבו האחרונים שכן יאכל לשיעורים, כי זה ירגיע אותו. בזה אנחנו כן נלך לפי אותם פוסקים שאמרו לקחת שיעורים גם בתשעה באב, שזה הרבה מן הפוסקים, הבניין ציון ועוד, ואז מסתבר שתנוח נפשו, והוא נחשב כצם לכל דבר, אבל כאמור זה דבר שהוא מאוד נתון לכל מקרה לגופו.
כן, כי לפעמים הצום עצמו יכול, מראש כאילו חושב שאם הוא יצום, אז יכול לקרות משהו וזה הכוונה.
זה גורם לחרדה. נכון, נכון. כן. ולכן אם אותו אדם שם את עצמו ומכיר את עצמו ויודע את הצומות הקודמים ויודע איך הוא מגיב לצומות, אז הוא מראש נערך לזה באופן שהוא לא יפר את הצום בכך שהוא ישתה או יאכל, ודיברנו או שתייה או אכילה, גם את זה הוא צריך לשום את עצמו, הוא צריך את שתיהם או מספיק רק אחד, כדי שהוא לא יגיע למציאות הזאת. וזה הרחיבו גם הפוסקים בהלכות יום כיפור, אדם שיודע בוודאות שביום כיפור אחרי צהריים הוא תמיד מגיע למצב של סכנה. הוא תמיד צריך נוזלים, הוא מגיע למצב של אילפון. איך נבוא ונאמר? האם נבוא ונאמר, כמו שכותב הגאון הגדול הרב זילברשטיין שליטה בספרו תורת היולדת, שיצום, וכשיגיע אותו מצב, נראה מה אז לעשות. או שאולי הקודש ברוך הוא ירחם, ובחסד השם, הוא יוכל להמשיך את הצום, או שלא נאמר כך, וזו הכרעת כל הפוסקים. הרב זילברשטיין, זכר שליטה שיבדל לחיים טובים בספרו תורת הילדת, הוא יחיד בדבר. אנחנו פוסקים שאדם צריך להיערך מראש כדי שלא יגיע למצב שהוא ישבור את הצום לחלוטין, אלא ישתה לשיעורים כקדם שלא יגיע לאותו מצב. ולכן סיכומם של דברים, גם במקרה הזה, הוא עוד אינדיבידואלי בין אדם לאדם, וכך צריך לנהוג. אז רפואה שלמה ורצון שלא נצטרך לצום.
תודה רבה, כבוד הרב.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום. נתייחס כאן לעוד מספר שאלות. שאלה נוספת שנשלחה, לגבי זמן תחילת הנחת תפילין לנערים, האם אפשר לסכם את הדברים הלכה למעשה? נדברנו על כך מספר פעמים. מרן השולחן ערוך כותב שקטן שיודע לשמור את התפילין שלו בתארה, מה הכוונה לשמור את התפילין בתארה? שלא יישן ושלא יפיח בהם. חייב אבא שלו לקנות לו תפילין לחנך אותו. מרן הרי מה כותב? שקטן זה דווקא שהוא בן 13 ויום אחד ואין לשנות. זאת אומרת, יש כאן פער מאוד גדול בין מה שמרן השולחן ערוך כותב למה שמרן הרי מה כותב. לפי מרן השולחן ערוך, גם ילד שנתיים לפני הבר מצווה, וככה נוהגים רבים, כבר יכול להניח תפילין, אם אנחנו יודעים שהוא שומר את עצמו בצורה נכונה. לעומת זאת, לפי מרן הרמ"א, אך ורק בין את ג' שנה ויום אחד. אבך כותב כבר בגיל 12 להניח תפילין, ורבו המנהגים. יש שנוהגים בחבד למיטב זיכרוני חודשיים לפני הבר מצווה, כי ככה כותב המגן אברהם. יש נוהגים בכל מדינות פולין וליטה, ככה נוהגים הלכה למעשה, שלא להקדים יותר מחודש, כדי שידע חודש זה זמן שידע את ההלכות כמו שצריך. יש מנהג שהיה נפוץ מאוד, זה מופיע בכמה וכמה מקומות, זה מופיע במקדש מעט, ברוך השולחן, שיתומים מניחים שנה אחת לפני הבר מצווה, כמו שיטת הבח, לזכות את נפש הנפטר. אינני יודע מקור, הסבר ברור למקור הזה, וכאמור, יש שהקפידו לא להניח אפילו יום אחד לפני 13 שנה, וחלק כתבו שזה ככה באמת גם על פי קבלה, שזה הדבר הנכון, כמו שכותב הדברי יציב, הרבי מקלויזנבורג, מופיע בספר כתר נאורה, איזה סידור, בשם השר שלום מבלז, זה יכול להגן עלינו, לגבי ילד שנעשה בר מצווה בשבת ויום טוב. אז מתי יתחיל להניח תפילין? אז אלה שנוהגים דווקא באותו יום, אז הוא כותב שיתחיל להניח תפילין בערב שבת. אבל כל הדברים האלו הם בקרב אשכנזים. בקרב בני ספרד, המנהג כדברי השולחן ערוך, כמו שכתוב בהרחבה, באור לציון, ביביע עומר בחלק וב, על פי עדות מהרבה גדולי הפוסקים, שמניחים תפילין אפילו שנתיים לפני גיל 13, אבל כמובן צריך להיזהר מאוד שלא כל ילד בגיל המתבגר הזה, לקראת הגיל המתבגר, יודע לשמור את התפילין בתארה ובזהירות. צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר, שהדברים יהיו באמת בתארה על הצד היותר טוב. עוד מספר שאלות מן האתר. מי שעושה צרכים ורוצה לאכול, ומה קורה תוך כדי סעודה? מי שעושה צרכים ורוצה לאכול, כותב השולחן ערוך שצריך ליטול ידיים פעמיים. על הפעם הראשונה לברך אשר יצר, כך כתוב בסימן קופסה מחי, ועל הנטילה השנייה, לברך על נטילת ידיים. המשנה ברורה בשם המגן אברהם, ועוד הרבה אחרונים, הוא כותב, שהנטילה הראשונה לפני הנטילה של הסעודה, לא ליטול אותה נטילה גמורה. רק קצת, בגלל נקיות, כי אם הוא ייטול נטילה גמורה, הידיים שלו כבר תיאורות, הוא לא יכול לברך על הנטילה השנייה. ולכן הדבר הנכון, כמו שכתב מרן רב שלמה זלמן אוירבך, העיצה שלו זה שהנטילה הראשונה תהיה פשוט בלי כלי, בלי כוח גברה, לפתוח את הברז של המים, שלוש פעם לסירוגין, למי שנוהג שלוש פעם אחרי שירותים, אין לזה בעצם מקור בכלי, אבל שלוש פעמים, ולנגב את הידיים, לברך אשר יצר, שוב ליטול ידיים לאכילה, אבל ליטול ידיים כבר עם כלי כמובן. יש עוד עיצה נפלאה שכתוב בקצות השולחן, מרב חיים נועה, שאלה שגם נוטלים בכלי, שיטול יד אחת, ויגע בה ביד השנייה שהיא לא נטולה, ואחרי זה אותו דבר הוא יעשה על היד השנייה. ואז לנטילת ידיים לאכילה לא יצא ידי חובה, ונטילת ידיים לשירותים כן יצא ידי חובה. מנהג של כמה מגדולי ישראל היה, כמו שכתוב דווקא במשנה ברורה בסוף הדברים, ליטול פעם אחת לפי כל כללי הדינים של נטילת ידיים לאכילה, לברך על נטילת ידיים, לנגב את הידיים ולברך אשר יצר, ואחר כך לבצוע על הפת ולברך על המוציא. והם סמכו על הדעות של הפוסקים שהברכת אשר יצר היא לא הפסק, כי הכל לצורך טהרת הידיים. אז אם ככה הבאנו כאן, לפניכם המאזינים, שלוש דרכים לפני הסעודה. איך ננהג בתוך הסעודה? החלק השני של השואל. המגן אברהם כותב שמי שעושה צרכים באמצע הסעודה, לכל הדעות הוא נוטל ידיים פעם אחת, ומברך הנטילת ידיים, ואחרי זה אשר יצר. כי הוא לא צריך לברך המוציא, אז אם אין כאן הפסק. לא הכוונה שמותר להפסיק בכל דבר, תכף נטילת ידיים סעודה. הכוונה היא שלגבי אשר יצר, אין כאן הפסק, כי זה לצורך. אבל המגן אברהם מביא בשם המרשל, שאם הוא יצא לעשות את הצרכים שלו בסוף האכילה, לפני שהוא בירך ברכה אחרונה, להקדים לברך אשר יצר לפני ברכה אחרונה, למה? כי אשר יצר היא תדירה. בגלל שאשר יצר היא תדירה. למעשה אנחנו בתוך הסעודה לא מברכים על נטילת ידיים, ומדוע אנחנו לא מברכים על נטילת ידיים? מכיוון שאנחנו סומכים כאמור על דעת המהרש"ל שאנחנו לא מברכים על נטילת ידיים בתוך הסעודה. שאלה נוספת מן האתר לגבי חינוך קטן לצום. האם יש עניין לחנך קטן בן 12 כבר לצום? מרן המשנה ברורה פוסק שלא צריך לחנך קטן אפילו לא לצום של שעות. צריך להקפיד שהוא יאכל אוכל בריא ומזין, לא מעדנים וממתקים. הקף החיים כותב בסימן תקנון ד' בשם ערך השולחן, שכן צריך לחנך קטן לשעות, וכך כתוב בשו"ת באר משה, הלכה למעשה. לכן רבים מקפידים בשנה לפני הבר מצווה, השנה לפני הבת מצווה, כן מקפידים לחנך לפחות לשעות, וזה המקור כאמור, זה המקור כאמור לדבר. שאלה נוספת לגבי האם מותר לשים אבקות וקוסמטיקה להתיז חומר רחני נגד זהה? מותר, אם זה נועד להוריד את הזהה, לא הבנתי את השאלה לגבי קוסמטיקה, אבל לגבי להוריד את הזהה מותר, זה לא נחשב להנאה, זה נחשב בעצם למניעת חטטים, כמו שכתוב בתוספות בברכות. שואלים כאן לגבי להליכה לבית קברות בתשעה באב, כבר נתייחס לזה, ערב טוב ומבורך, ערב שבת שלום למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, ערב שבת שלום מבורכת, בבקשה.
ערב שבת שלום, רציתי לשאול אלה בהלכה, אם אני נתתי תרומה שלוש פעמים למוסד מסוים, ולא אמרתי בלי נדר, מעכשיו כל תרומה שאני נותן, אני חייב לתת רק להם?
בעצם, כשאדם נתן שלוש פעמים צדקה, הצדקה הזאת בפני עצמה נהפכה להיות לנדר עצם הנתינה, אבל לא המקום שאליו הוא נתן. יש זכות ביד מי שנותן את הצדקה לברור לו את המקום שאליו הוא נותן. עצם הנתינה, עצם הצדקה שלוש פעמים, הרי זה נחשב כנדר, מכיוון ששוב חזרתי. לא לעניין הסכום, לעניין עצם הנתינה. אבל המקום, המקום אני לא מחויב. הנפקמינה זה שאני בעצם נתתי מדי חודש כדוגמה סכום לצדקה. אז יש עליי חיוב אחרי שנתתי שלוש פעמים צדקה, שאני נותן צדקה מדי חודש, אני נותן צדקה. שנתתי שלוש פעמים.
אז נהיה חיוב כל חודש וחודש.
זה נהיה מדי חודש בחודשו חיוב עליי, אם לא אמרתי בלי נדר. מרן רב שלמה זלמן נויבך אומר שזה...
אבל זה לא חודש אחרי חודש. זה היה כאילו פעם ראשונה לפני כמה חודשים. זה לא היה ברצף כאילו מסוים. זה במשך שנה...
אם זה לא היה ברצף ולא היה לי סדר קבוע לתת, זה לא נחשב לנדר, וגם המקום עצמו שנתתי אני לא מתחייב אליו בנתינה. הנדר הוא רק אם אני בעצמי נתתי שלוש פעמים כלפי עצמי. מרן רב שלמה זלמן נויבך טוען שגם בזה חל התרת נדרים שנתנו בערב ראש השנה למי שנוהג בערב ראש חודש אלול, גם על נדרי מצווה, שזה לא יחשב לנדר, ואפשר בזה להסתמך בשעת הדחק. התודה והברכה לאוריה וולמן, לשלמה פולק. בעזרת השם נהיה בשבוע הבא בתוכנית מיוחדת. יהיה רצון שנזכה לימי שמחה. ערב שבת שלום ומבורכת.